סימן תרפ"ה, סדר 4 פרשיות ובו 7 סעיפים. ראש חודש אדר הסמוך לניסן שחל להיות בשבת, קוראים פרשת שקלים שהיא כי תישא, עד ועשית כיהו נחושת, ומפטיר ויכרות יהוידע. מוציאים שלושה ספרים, באחד קורא פרשת השבוע, והשני של ראש חודש, ובשלישי קורא מפטיר בפרשת שקלים. בשבת שנייה מוציאים שני ספרים, באחד קורא פרשת השבוע, והשני קורא זכור את אשר עשה לך עמלק. ומפטיר פקדתי את אשר עשה עמלק. בשבת שלישית שהוא ט"ו באדר מפסיקין. שבת רביעית שהוא כ"ב לאדר מוציא שני ספרים, באחד קורא פרשת השבוע והשני קורא פרשת פרה, מפטיר זרקתי עליכם מים טהורים. בשבת חמישי שהוא כ"ט באדר מוציאים שני ספרים, באחד קורא פרשת השבוע והשני החודש הזה לכם, מפטיר בראשון באחד לחודש. חל ראש חודש אדר הסמוך לניסן בתוך ימי השבוע, ואפילו בערב שבת מקדימים לקרוא פרשת שקלים בשבת שלפניו, מפסיקים בשנייה כדי שתהיה פרשת זכור בשבת הסמוכה לפורים מלפניה. במחל פורים בערב שבת מקדימים לקרוא פרשת זכור בשבת שלפניו. הימים שראוי לקבוע בהם ראש חודש אדר זבדו, וסימן לשבתות ההפסקה זתו, בו, דד וביו. כלומר, כשחל ראש חודש בשבת מפסיקים ב-15 בו וסימן זתו, וכשחל ביום שני מפסיקים בו בו וסימן בו, וכשחל ביום רביעי מפסיקים בדלת בו וסימן דד, וכשחל ביום שישי מפסיקים בשתי שבתות בית בו ויודבב בו וסימן וביו. יש אומרים שפרשת זכור ופרשת פרה אדומה חייבים לקרותם מדאורייתא. לפיכך, בני היישובים שאין להם מניין צריכים לבוא למקום שיש מניין בשבתות הללו כדי לשמוע פרשיות אלו שהם מדאורייתא. הגע, ואם אי אפשר להם לבוא, מכל מקום יזהרו לקרותם מנגינתם ובטעמם. במשנה, במסכת מגילה בדף כ"ט, המשנה אומרת, בשבת שחל ראש חודש אדר להיות בה, באותה שבת ראש חודש אדר, מוציאים שלושה ספרי תורה. בראשון קוראים פרשת השבוע, בשני קוראים פרשת ראש חודש, בשלישי קוראים פרשת שקלים. שבת שנייה קוראים פרשת זכור, שבת שלישית פרשת פרה, שבת רביעית פרשת החודש. מסבירים הראשונים, מה זה שבת שנייה, מה זה שבת שלישית? לא שנייה מיד רצוף, אלא שבת שנייה אמורה כאן היא השנייה הסמוכה לפורים. זה נקרא שנייה. שנייה, שבת שלפני פורים. היא נקראת שבת שנייה. זאת אומרת, שחל פורים באותו שבוע, אז השבת שלפני פורים נקראת שבת שנייה, ובה קוראים פרשת זכור. שבת של שלישית, מה היא שלישית? שלישית הסמוכה לרביעית. שלישית היא הסמוכה לרביעית, דהיינו, שברביעית קורא פרשת החודש, שבה מדובר קורבן פסח. שבת שלפני אותה בשבת, היא נקראת שבת שלישית, שבה קוראים פרשת פרה. למה קוראים פרשת שקלים בשבת הזאת? אומרת הגמרא, משום שכתוב בתורה, זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. מה מדובר? מדובר בקורבנות ציבור, קורבן תמיד של שחר, וקורבן תמיד של בין הארבעים. שם כתוב, ואחר כך התורה מדברת גם כן על עולת ראש חודש, ומסכמת, זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. מה זה? חודש, חודשו, חודשי, כמה חודשים, חודש, לא כל החודשים הללו, אלא לא בא להגיד רק עניין החודש, אלא בא ללמד אותך הלכה. חדש והווה תרומה, והיינו הקורבנות ציבור הללו שאתה מביא לבית המקדש, תביא אותה מתרומה חדשה. שאתה רוצה להביא קורבנות ציבור, אתה מביא כבשה תמיד, ששחר ושבין הארבעים, אתה צריך להביא אותם מתרומה חדשה. כל שנה, תרומה חדשה. מתי זה מתחיל השנה הזאת? מתי זה? מראש חודש ניסן. איך יודעים שזה ראש חודש ניסן? להודיד גזרה שווה. כאן כתוב, זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. בחודש ניסן מה כתוב? החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. שנה, שנה לגזרה שווה. כמו שם שנה מדבר על חודש ניסן, גם כאן שנה מדבר על חודש ניסן. דהיינו, כשמביאים קורבנות ציבור, קורבן תמיד שחר, קורבן תמיד שבל ארבעים, זה לא יכול לבוא מכספי היחיד. לא יכול לבוא אדם, יגיד, אני עשיר גדול. כמה אתם צריכים, כמה בשנה אתם מקריבים קורבנות? כן? יש לכם שני כבשים כל יום, 365 ימים, או 354 ימים, תלוי ימות הלבנה וימות החמה. כמה זה? כפול 2, כמה עולה כל כבש? 50 דולר? 100 דולר? כפול? אלא, הנה מראש כל הכסף, בית המקדש מסודר, יש קורבנות ציבור. לא מקבלים ממנו. מה יש? אני רוצה לתת כל הקורבנות לבית המקדש. לא חביבי, זה לא קורבן יחיד, זה קורבן ציבור. זה צריך לבוא מכספי הציבור. כל הציבור, כולם שותפים לקורבן הזה. מאיזה כסף היו מביאים את הקורבנות הללו? מכסף שמחצית השקל. היו אוספים מחצית השקל, לכל אחד ואחד מעם ישראל. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל, כמו שכתוב בתורה, כל אחד נותן מחצית השקל שלו. מכספי מחצית השקל היו קונים את קורבנות הציבור להביא אותם לבית המקדש. כל שנה היו אוספים מחצית השקל חדשה. מתי היו אוספים מחצית השקל? חודש לפני שצריך להתחיל להביא את הקורבנות ציבור מתרומה חדשה. אחרי כתוב משנה בשקלים, באחד באדר משמיעין על השקלים. 30 יום לפני שמתחילים להביא את קורבנות הציבור מתרומה חדשה, עוד מעט בראש חודש ניסן, כבר לא נוכל להביא את הקורבן תמיד של שחר, קורבן תמיד של בין הערביים, ושאר קורבנות ציבור מהתרומה שנשארה משנה שעברה. צריך לחדש, צריך לאסוף תרומות חדשות מעם ישראל, כי התורה אומרת, חדש והווה קורבנות ציבור מתרומה חדשה. אז אני אוסף עכשיו שקלים חדשים. לכן 30 יום לפני כן, באחד באדר משמעין על השקלים. מה פירוש משמעין על השקלים? היו בדין מוצאים כרוז שמכריז, רבותיי, הגיע הזמן לתת תרומת מחצית השקל, וכל אחד צריך לבוא לתת מחצית השקל. ב-15 באדר היו יושבים השולחני, שולחני זה חלפן של כספים, כמו שיש חלפנים של דולרים, תאריך מחליף אחד דולרים בסטרלינג בשקלים, אז היה גם כן חלפנים שבאים אצלהם וקונים מהם מטבעות של מחצית השקל. את המטבע המיוחד של מחצית השקל, משלמים להם את הכסף, נותנים, מקבלים מטבע של מחצית השקל, ואת זה היו נותנים תרומה לבית המקדש. 15 בידה השולחני יושבים, ב-25 בו היו יושבים כבר בבית המקדש, היו יושבים בכל הערים, בכל, גם בבית המקדש היו יושבים, וכבר הגיעה השעה שקופין על השקלים. עד 25 באדר בנוח לכל אחד ואחד, מזכירים לו, הגיע הזמן לתת מחצית השקל. אם נותן מיד, נותן, לא נותן, מניחים לו. הגיע 25 באדר, אומר לו, אדוני, נתת מחצית השקל? אומר, כן, נתתי. יש לך קבלה? מי שנותן מחצית השקל מקבל קבלה שנתן מחצית השקל. אם יש לו קבלה, נפטר. אם אין לו קבלה, לא נתת מחצית השקל. תיתן עכשיו. אין לי, אין לי עכשיו, אני אתן מחר. אין מחר, תביא עכשיו. אין לו, לוקחים לו את העבוד שלו, משכנים אותו. מה שיש לו, לוקחים ממנו, עד שייתן, משכנים אותו. לא נותן, בוחרים. את מה שלקחו משכון, בוחרים, ונותנים, לוקחים לזה כסף של מחצית השקל, כדי להביא לזה תרומה של קורבנות ציבור. זה שכתוב כאן. לכן, שבת שלפני ראש חודש אדר. אם חר ראש חודש אדר בשבת, אז באחד באדר שמעין על השקלים, באחד באדר נקרא פרשת שקלים. אבל, אם חל ראש חודש אדר באמצע השבוע, כמו השנה. מתי חל ראש חודש אדר? באלף באדר זה יום רביעי. שלישי ורביעי, למד בשבט זה בשלישי, ואלף באדר זה ברביעי. זה כן, יום רביעי זה אלף באדר. באחד באדר בשביל השקלים. ביום רביעי עושים הכרזות של בדין. שבת שלפניה קוראים פרשת שקלים. להודיע לעם שהגיע הזמן לתת תרומת מחצית השקל. מהי פרשת שקלים? שמחלוקת בגמרא, רב ושמואל. רב אומר, פרשת שקלים זה פרשת צוות בני ישראל ואמרת להם את קורבני לחמי לאישה ריח ניחוחי תשמורו להקריב מועדו. אמרת להם את הכבש אחת תעשה בבוקר, את הכבש, מה שאנחנו קוראים בראש חודש, זה נקרא פרשת שקלים. כי שם מדברים על קורבנות ציבור. קורבנות ציבור, הרי אתה בשביל מביא שקלים, בשביל שתיקח מהם קורבנות ציבור. אז קוראים את הפרשה הזאת של קורבנות ציבור. זו ידעת רב. שמואל אומר, לא פרשה הזאת, אלא פרשת כתיסה. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו, זה יתנו כל עבר הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש. שם העם מדברים על מחצית השקל. אז זה זיכרון שצריך לתת מחצית השקל. הגמרא מסבירה, למה הרב אומר תיתן מחצית השקל, לא תקרא פרשת צוות לארון, צוות בני ישראל, למה לא תקרא פרשת כתיסה? משום שפרשת כתיסה, על איזה שקלים מדברת? שם כתוב השקלים לאדנים, שעשו את המשכן, אז היה העצים של המשכן, עצי שיטים עומדים, היו הקרשים של המשכן, כל הקרש, היה לו שתי ידות יוצאות ממנו. והיו הידות הללו משולבות, נכנסות בתוך, היו עושים כיכר, עדן, מכיכר של כסף. בסיס לקרש, שנקרא עדן בלשון התורה. מה זה עדן? כמו עדן החלון, בסיס. זה הבסיס של הקרש. מה עשו אותו? מכיכר של כסף טהור. היו לוקחים מחצית השקל מכל עם ישראל, מתיחים את הכסף הזה, כל המטבעות שלהם היו כסף ממש, מתיחים אותה ועושים, בונים, יוצקים, יציקה של עדן, שיש בה שתי חורים כאלה, והידות שיוצאות מהקרשים נכנסים בתוכם, זה נקרא אדני המשכן. אז הדנים הללו היו עושים מחצית השקל. כן, מה זה שייך עם מחצית השקל שמדבר על קורבנות ציבור? זה לא שייך, זה משהו אחר, זה משהו אחר. לכן תקרא פרשת הקורבנות, שם מדבר על קורבנות ציבור. ושמואל אומר, לא, אם תקרא קורבן הזה, פרשה הזאת של קורבנות ציבור, אז מה שינה הפרשה הזאת מפרשת ראש חודש? כל ראש חודש אתה קורא את הפרשה הזאת של קורבנות ציבור. כן, תקרא את זה עוד הפעם, פרשת שקלים, אין היכר, אין הבדל ביניהם. לכן לא, תקרא פרשת כתיסה. ומה יענה שמואל על מה שרב אומר, שם מדובר מחצית השקל האדנים, זה לא מחצית השקל הקורבנות. כדי רב יוסף, מה אמר רב יוסף? שלוש פעמים נאמר שם תרומת השם. תרומת השם, תרומת השם. אחד, תרומת המזבח, אחד, תרומת בדק הבית, ואחד, תרומת האדנים. זה שלושה תרומות שונות. תרומת השם, רמוז שם בתרומת השם גם כן, מחצית השקל בשביל קורבנות ציבור. הלכה אומרת הגמרא, תניא כבתיה דשמואל. יש ברייתא שמסייעת את שמואל, ולכן כל הראשונים, וגם שולחן ערוך, נפסקה הלכה כשמואל שאומר, מהי פרשת שקלים? פרשת כתיסה. מתחילים כתיסה את ראש בני ישראל לפקודיהם, מסיימים עד פסוק, ועשית כיור נחושת וחנון נחושת לרחצה. עד הפסוק הזה. כמה פסוקים, כל אלה נקראים פרשת שקלים. השנה, כמו שאמרנו כבר, ראש חודש אדר חל להיות ביום רביעי. צריך לדעת יסוד. ראש חודש אדר לא יכול להיות איזה יום שיהיה. יש לפי חשבונות שקראו רבותינו, ראש חודש אדר יכול לחול בארבעה ימים. או בשבת, או ביום שני, או ביום רביעי, או ביום שישי. לא יכול לחול לא ביום ראשון, ולא ביום שלישי, ולא ביום חמישי. שלושה ימים, אלה לא יתפול בהם ראש חודש אדר. סימן של זה, סימן של, אתה רוצה לזכור את הדבר הזה, נתנו רבותינו סימן, כך כותב הריף, סימן זבדו. זבדו, זין זה שבת, בית שני, דלת רביעי, ובשישי. אלה הימים שיכול לחול בהם ראש חודש אדר. אם כן, השנה חל ביום רביעי. מקדימים וקוראים פרשת שקלים בשבת שלפניה. מה עושים שבת שמיד אחריה? שבת, השבת של השבת הקרובה, פרשת משפטים, כן? זה כפזיים בשבת. כפזיים בשבת, אנחנו קוראים פרשת שקלים. אחר כך, ראש חודש אדר זה בדלת. א' באדר זה דלת, ביום רביעי. שבת שלאחריה, רביעי זה א', חמישי ב', שישי ג', שבת אחריה זה ד', ד' באדר מה עושים? רגיל, פרשת השבוע, פרשת תרומה. אחר כך, שבוע שאחרי כן, שזה ד', אמרנו, שבוע הזה מפסיקים. י' שבוע שאחרי כן, מוצאים שני ספרי תורה. בראשון קוראים פרשת השבוע, בשני קוראים פרשת זכור. זה שבת שלפני פורים. באותו שבוע, יחול פורים. יום שלישי זה פורים השנה. יום שני תענית אסתר, יום שלישי פורים דפרזים, ויום רביעי פורים דמוקפים. בני ירושלים עושים פורים ביום רביעי. כן, שבת שלפני פורים קוראים פרשת זכור. למה? למה שבת שלפני פורים? למה מקפידים על הדבר הזה? כדי לסמוך מחיית עמלק שכתובה בתורה, ומחיית עמלק שכתוב במגילה. מה המגילה? מגילה המן בן המדת הגגי, שזה היה מזרע עמלק. מה קרה לו? תלו אותו ואת בניו על העץ, מחיית עמלק היה. ומי עשה את זה? מרדכי. מרדכי היהודי. בן שמעי, בן קיש, איש ימיני, היה מזרע שאול המלך. כן. הוא מרדכי היהודי, שבא מזרע שאול, שלא עשה מחיית עמלק עד הסוף, הוא זה שהלך ועכשיו השלים את המלאכה. עשה, תלו אותו, תלה את המן ואת בניו, מחיית זכרו של עמלק. אז סומכים לפניכם. שבת שלפניה קוראים פרשת זכור. השבת שלאחריה מוציאים גם כשני ספרי תורה. בראשון קוראים פרשת שבוע, בשני קוראים פרשת פרה. למה קוראים פרשת פרה? מכיוון שעוד מעט קרב ובא חג הפסח. כל אחד ואחד צריך להביא קורבן פסח. כולם, כל ישראל חייבים בקורבן פסח. אז עושים מנויים. קורבן פסח לא כל יחיד מביא בהמה בפני עצמה, אלא נמנים על הקורבן. איש לפי אוכלו תחושו על עשה. כן? במכסת נפשות, כמו שכתוב בתורה. כמה עשה יש בו? כמה, כל אחד צריך לחוק כזית מקורבן פסח. אז מחלקים, כמה כזיתות יש בשה הזה? נאמר, יש בו 30 כזיתות. אז 30 בני אדם נמנים על עשה. הם, המינויים הללו, שנמנו לפני השחיטה, רק הם יכולים לאכול מהקורבן הזה. אז כל 30 בני אדם מביאים קורבן בפני עצמו. כל 10, 15, תלוי לפי, איש לפי אוכלו. כיוון שיש מצווה כזאת בתורה, לאכול קורבן פסח, ויש דין. שכל אדם תמה, אסור לו לאכול קורבן פסח. לכן קוראי פרשת פרה, ששם מדובר בהלכות טהרה. איך נטהרים מן הטומאה? כדי שיוכל אחר כך לבוא להקריב קורבן פסח. אז טומאה שם מדברים על טומאת מת, שהיא הטומאה הכי חמורה בתורה. טומאת, כל שאר הטומאות, יש עוד טומאות שצריכות שבעה, כמו טומאת זב למשל. זב צריך שבעה ימים. גם הזבה צריכה שבעה ימים. אבל באמת זה לא סתם שבעה ימים. שבעה ימים בזב, מה זה? שבעה ימים, אחר כך תובל במקווה. ונטהר, גמרנו. אבל בטומאת מת, מקווה לבד לא מועיל. אלא צריך הזיית מחטאת של פרה אדומה. לוקחים פרה אדומה, אשר לא עובד, אשר לא עובד בה, אשר לא עלה עליה עול. לוקחים את הפרה הזאת, כמו שהתורה מתארת, לוקחים בסופו של דבר, שרופים אותה, ואת האפר שלה, שמשמים אותו במים, ומהמים האלה מזים על התמה. הזיית שלישי ושביעי, תוך השבעה ימים של... שנטמא למת, מזים עליו שלישי ושביעי, ורק ככה נטהר. זה דין מיוחד. זה טומאה חמורה שבתורה. אז באה התורה מלמדת אותנו את הדינים הללו, עושים את זה, קוראים את הפרשה הזאת סמוך לפסח, שבועיים לפני פסח, כדי שאנחנו, שלושה שבועות לפני פסח יוצא, כדי שאנחנו נכין את עצמנו לקראת המועד הקרב ובא, שבו נקריב קורבן פסח. שבוע שלאחר מכן, שזה סמוך לראש חודש ניסן, קוראים החודש הזה לכם ראש חודשים, שמדבר על חודש ניסן, ובו מבוארים כל הלכות של קורבן פסח. כמו שמשה אומר, משחו, קחו לכם, מי שלב את אבות, שלב בית, וחכת אוכלו אותו, כמו שכתוב בתורה, כל הדינים של קורבן פסח. נחזור לבאר עניין אחד. התחלנו לומר את הסימן שבהם יכול לחול ראש חודש. הסימן שנתנו לנו רבותינו, זבדו. ימים זין, ב', ד' וו'. לפי הסימן הזה, יש סימן אחר שתלוי בו, שלפי הסימן הזה אנחנו נדע מהם שבתות ההפסקה. מה זה שבתות ההפסקה? אמרנו שיש שבת שמוצאים בו ספר תורה שני, ויש שבת שלא מוצאים ספר תורה שני. איך נדע את הדבר הזה? מתי מדלגים? מתי זה רצוף? איך נדע? נתנו לרבותינו סימן. תלך לפי הסימן הראשון, ניקח את הסימן הראשון, נחלק אותו. זין, זה הזבדו, הזין הראשון. כשחל ראש חודש אדר ביום שבת, ביום זין, ההפסקה תהיה בתתוו בו. תתוו לחודש. סימן, ראשי תיבות, זתו. מה זה זתו? ראש חודש חל... כן, ראש חודש חל להיות בשבת, ההפסקה תהיה בתתוו לחודש. אז יוצא, שבת פרשת שקלים ושבת זכור סמוכות אחת לשנייה. מיד, שבת אחרי שבת. ושבת שאחרי פורים, שזה תתוו באדר, מפסיקים. לא מוצאים ספר תורה שני. אחר כך עוד שתי שבתות סמוכות. אם חל ראש חודש להיות בבית, זבדו, הבית, לוקחים את הבית עכשיו, זה סימן בו. ההפסקה תהיה בוו לחודש אדר. אם חל בבית, ההפסקה תהיה בוו. שבת חל בבית, זה יהיה בוו. ראש חודש בבית, אז אם כן שההפסקה תהיה בוו. דהיינו, כשמוצאים שבת פרשת שקלים בשבוע שלפני ראש חודש, מיד בשבת שלאחריה זה יהיה וו באדר. לא מוצאים ספר שני. עושים הפסקה. שבת שלישית מוצאים ספר שני, וכן על זה הדרך. הסימן לקח את הדלד עכשיו, הסימן שלו זה דד. אם חל ראש חודש להיות ביום רביעי, ההפסקה תהיה בדלד לחודש. זה השנה שלנו. השנה שלנו ראש חודש ביום רביעי. ההפסקה תהיה בדלד באדר. דהיינו, השבת הזאת הקרובה, זו שקרבה ובאה, היא כפזיים בשבט. בשבת הזאת מוציאים ספר שני וקוראים בו פרשת שקלים. שבת שלאחריה, מה יהיה? דלת באדר. דלת באדר, מפסיקים. לא מוציאים ספר שני. אחר כך, ביוד א' בו מוציאים ספר שני וקוראים פרשת זכור, ובקפה בו מוציאים ספר שני וקוראים פרשת פרה, וכן על זה הדרך. כל הדינים הללו. אם כן, זה סימן של דד. אחר כך, הוו האחרונה של זבדו, הסימן שלה זה וביו. וו וביו. אם חל ראש חודש אדר להיות ביום שישי, יש שתי הפסקות. בית לחודש ויודבב לחודש. וביו. בית לחודש זה מיד אחרי, מיד אחרי ראש חודש. שבת שלפני ראש חודש תמיד זה פרשת שקלים. פרשת שקלים לעולם תהיה או בראש חודש אדר או לפני ראש חודש אדר. אז אם אלה, השבת שבא אחרי ראש חודש אדר זה יצא בית לחודש, מפסיקים. שבת שלאחריה מוציאים ספר תורה שני וקוראים פרשת זכור, זה שבת שלפני פורים. אז פורים חל להיות ביום שישי, ביום חמישי. אז אם כן, ביום שישי זה י' ד', י' ו', 16 יוצא בשבת. כן, ת' ו' ביום שישי, י' ד' ביום חמישי. אז פורים יוצא מחמישי, פורים דפרזים, פורים דמוקפים זה יום שישי, שבת של אחרי פורים זה י"ו לחודש. בלשון שלנו היום קוראים את זה תזיין, כי י"ו זה כמו שם השם, לכן לא אומרים את זה ביחד, אלא אומרים תזיין. אבל בסימן ככה זה כתוב, אז אני אומר לכם כמו שכתוב, כדי שתקראו את הספר תוכלו להבין את זה. וביו, שכתוב וביו מה פירוש, אם חל ראש חודש בו"ו לחודש, אתה מפסיק בשתי שבתות, ב' לחודש וי"ו לחודש, שאלה שבתות ההפסקה. זה הסימנים. תחלק את זבדו, יוצא ככה, זבדו זה הימים שבהם יחלו ראש חודש, זתו, בו, דד וביו. זה קל לזכור, עכשיו מעתה ואילך תדע לעולם מתי יכול לחול ראש חודש אדר, ולפי הימים שבהם חל ראש חודש אדר, תדע מהם שבתות ההפסקה. פרשת זכור ופרשת פרה, יש אומרים שהם חובה מדאורייתא. בתוספות במסכת ברכות בדף י' ג' כתוב, שזה חובה דאורייתא, גם פרשת פרה וגם פרשת זכור. רוב הראשונים סוברים שפרשת זכור זה חובה מן התורה, אבל פרשת פרה זה מדרבנן. פירוש הדברים, משה תיקן להם לישראל שיהיו קוראים בתורה, בשני, בחמישי ובשבת. משה רבנו הוא זה שתיקן שנצטרך לקרוא בתורה. למה משה תיקן כך? כמו שכתוב שבתורה, וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. ואילונו כל העדה. אנחנו שלושה ימים במדבר בלא מים. איזה מים לא היה? אין מים אלא תורה. שלושה ימים בלא מים, נהיה ברדק. תחילו להתלונן, תחילו התלונות. מה עשה משה רבנו? אם הולכים בלא תורה, מתחילים לאבד את הראש, אז אם כן, לא יעברו שלושה ימים בלא תורה. מעתה ואילך. יום שבת אתה קורא בתורה, יום ראשון עושה הפסקה, ביום שני תוציא עוד פעם ספר תורה. ששלישי ורביעי אתה לא קורא בתורה, יום חמישי תוציא עוד פעם ספר תורה. שלא יש שלושה ימים רצופים בלא תורה, כדי שלא יהיה תלונות. אם יש תלונות, אחר כך השם יש אסונות. תחל תלונותה מעליי. זה משה תיקן עם ישראל. אז אם כן, התורה שאנחנו קוראים בספר תורה, זה לא דין תורה. תורה לא חייבה לקרוא בתורה, חוץ מהמצווה הכללית שיש והגית בו יומם ולילה, אין מצווה פרטית להוציא ספר תורה ולקרוא בו בציבור, אלא רק תקנת משה רבנו. גם שזה משה תיקן, לא נקרא זה דין תורה. כי מה שמשה תיקן מעצמו זה כמו תקנות דרבנן. מה שמשה קיבל מפי הגבורה זה דין תורה, מה שמשה תיקן מעצמו זה נקרא דין דרבנן. אז לכן אין לנו פרשה, אין לנו חובה לקרוא בספר תורה מן התורה. זה לא דין תורה. רק פרשת זכור. שם כתוב בפורש, זכור את אשר עשה לך עמלק. כתוב גם כן, ובסוף פרשה בשלח, זה הפרשה שאנחנו קוראים ביום פורים. ביום פורים מוצאים ספר תורה, וקוראים בסוף בשלח, פרשת ויבוא עמלק. ושם כתוב כך, שמשה אמר, כתוב זאת זיכרון בספר, שאומר למשה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע. הזיכרון שאמרתי לך, זכור את אשר עשה לך עמלק, איך תזכור? בספר. כתוב זאת זיכרון בספר. והזכירה הזאת שהיא בספר, לא רק שתהיה כתובה בספר, לא מספיק. אלא צריך שתזכור בפה. איך אני יודע את זה? כי כתוב לא תשכח. כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מאחות מחיית זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. לא תשכח. מה זה לא תשכח? בלב. שכחת הלב. אסור לך לשכוח בלב. אז אם כתוב כבר לא תשכח, שכוונת לא תשכח בלב, מה זה זכור שכתוב? בשביל מה זכור? לא תשכח, אז תזכור. אז מה זה זכור? המעלים יקיים זכור בפה. מכאן שיש חובה לזכור בפה מתוך הספר פרשת מחיית עמלק. ככה לומדים רבותינו הדין הזה, שלקרוא בציבור, בספר תורה, פרשת זכור, זה חובה מדאורייתא. ככה היא שיטת רוב הראשונים. יש אומרים שגם זה דרבנן, ומה שכתוב זיכרון בספר, לא הכוונה שתוציא ספר תורה בציבור, תקרא, בעצמך תקרא. טוב, לא נכנס עכשיו כל הדעות. מסקנה, שולחן ערוך, מרן פוסק, שפרשת זכור היא חובה מדאורייתא. ודעת מרן פה משמע שגם פרשת פרה זה מדאורייתא. זה פרשת פרה, רוב הראשונים אומרים שזה דרבנן. מה נפקא מינה דאורייתא דרבנן? כמה דינים. ראשית כל, אין עוד דומה פרשת זכור לשאר פרשיות. אדם שלא הרגיש טוב, ולא שמע איזה פרשה. הפסיד, היה חולה, שכב בבית. ואתה זוכר, כבר ביארנו בשיעורים קודמים, שהחובה הזאת לקרוא בספר תורה, זה חובת הציבור. זה לא חובת היחיד. לכן אדם שהפסיד איזה פרשה, לא חייב לרוץ אחרי מניין באיזה מקום שישלימו, שישמע עוד פעם קריאת התורה. אם יש בידו בנקל, אז ודאי שראוי שיהדר אחר הדבר הזה. אבל אם אין לו, אין עוד מניין קרוב לבית, עכשיו צריך ללכת כמה שעות, ובכלל, אם יש, אם יהיה, אולי אין, לא יכול למצוא עוד מניין, לא חייב. למה? כי הדין הזה של לקרוא בספר תורה בציבור, זה דין, זה חובת הציבור. צריך שבציבור יקראו, היחיד לא חייב בזה. לא כן הדבר פרשת זכור, שאנחנו אומרים שזה דין תורה. חייב לעבור לבית הכנסת. אלא אם כן, אנוס גמור, אנוס מוחלט. אז גם שהיה אנוס כזה, חולה כזה, שלא יכל לצאת מביתו, והיה שש, חולה שנפל למשכב, עדיין יש לו תקנה. כי מן התורה אין זמן לדבר. אין זמן לזה. מתי יבוא לשמוע פרשת זכור? לא כתוב בתורה מתי. רבותינו סמכו פרשת זכור, שזה מחיית עמלק, לקריאת המגילה שזה מחיית עמלק. אבל לא גם אומרים, מן התורה אין איזה זמן. לכן, יכול לצאת ידי חובת פרשת זכור, כשקוראים פרשת כי תצא, בקיץ, מזה גביר טוב, והוא ברוך השם לא יהיה מקורר, יקום, יתגבר כערי, בא לבית הכנסת, שומע פרשת זכור, אז זה סדר הפרשיות, סוף פרשת כי תצא. אז מלא שם גם כן יכול לצאת ידי חובת. תמיד בבית הכנסת אני מכריז, משתדל, לפני פרשת כי תצא, כשמגיעים למפטיר, אני אומר, רבותיי, מי שלא היה בידו לצאת ידי חובת פרשת זכור בשבת שלפני פורים, עכשיו יש לו את ההזדמנות. יכול עכשיו לצאת ידי חובת פרשת זכור. זה הדין. יש עוד נפקה מינה, אם פרשת זכור זה דאורייתא או לא, לעניין נשים. האם אישה חייבת פרשת זכור או לא? מחלוקת גדולה בפוסקים. לכאורה, כיוון שזו מצוות עשה שאין הזמן גרמה. כמו שביארנו, מן התורה לא קבוע על הדבר זמן. חכמים אמרו, תקרא לפני פורים. אבל מן התורה, מתי שתקרא זה טוב. פעם בשנה תזכור. כן, כל מצוות עשה שאין הזמן גרמה, אנשים חייבות. לפי זה, כל הנשים חייבות לבוא לבית הכנסת לשמוע פרשת זכור. אבל, יש פוסקים שפותרים אותם. פותרים את הנשים. למה? משום שהם אומרים כך. מתמי התורה חייבה לזכור. מי שיש בידו ללכת ולמחות. אבל מה הציווי לזכור? בשמה תזכור? ליופי תזכור? שמחות ימחה. יש מצוות עשה ללכת למחות מחיית עמלק. אם אתה היום תמצא איזה עמלקי אחד, מצוות עשה בתורה. ואיפה כובע חוב, היה כי אין איש, ויחד, תרקה אותו, תתמון אותו בחול. זה מצוות עשה מן התורה, מחות ימחה. היום אנחנו לא יודעים מזה עמלקי. תמצא איפה תמצא עמלקי, אתה לא יכול לדעת. עמון ומואב תארו בסיחון, כמו שכתוב בגמרא. בסנחריב בלבל את האומות. זה גם בכלל מחיית עמלק, שאין עמלק. כיוון, איפה? יש אחד קראו לעמלק? אין. נגמר. מחות ימחה. אז אם כן, אבל אם נמצא אחד שהוא מזרע עמלק, נזהה אותו, אז מצוות עשה למחות. מי דרכו? טוב. אם אתה עכשיו... יש סימנים קצת, יש סימנים, יש סימנים. יש מעשה אצל הנציב, אני חושב על הנציב בוולוג'י מספרים, שפעם אחת היה הולך אצל הצאר ניקולאי, לדבר איתו על עניין היהודי, והיה שם ילד אחד, שהיה עומד בפתח הארמון, וכשבה הגיעו היהודים, התחיל, היה לו מקל אחד, והיה מעים את המקל שלו, והיו העיניים שלו יורקות אש, אכזריות כזאת, צנאה תהומית, באופן בלתי מובן, ליהודים. רק בגלל שהוא ראה יהודים, כולו כועס וזועם ורותח מכעס. אומר להם הנציב, זה סימן של עמלק. אתה רואה גוי, ששונא יהודים, שנאה תהומית כזאת, לא יכול לראות יהודי. ככה, באכזריות, זה סימן של עמלק. טוב, סימנים. אבל כשאתה רוצה למחות זרע עמלק, זה לא הולך רק לפי הסימנים. צריך פה הוכחות. גרמנים, נכון, יש אומרים שהם מזרע עמלק. מחשמה וזכרם. בכל אופן, האיש, דרכו של איש לעשות מלחמה, ודרכה של איש לעשות מלחמה. כיוון שמצוות זכור, התורה תולה את זה במחות ימחה, אישה שאין דרכה לעשות מלחמה, פיתורה מזכור. כיוון שיש בזה ספק, אנחנו מורים לכתחילה להחמיר. אישה שיש בידה את היכולת, היא ברוך השם, יש לה מי שישמור על הילדים שלה, יש כמה מניינים, זו ששומרת עכשיו, תלך אחר כך, כן, אם זה אפשר לסדר את זה באופן הזה, מן הראוי שכל אישה תבוא לשמוע פרשת זכור את הכנסת. אבל מי שאין בידה, יש לה עמה שתסמוך, כיוון שיש יש הרבה פוסקים שפותרים את האישה מלשמוע פרשת זכור, אם היא אנוסה, אנוס רחמנה פטרי. כן, כי כל הדין הזה שאנחנו כתחילה בפרשת זכור, מצריכים שנשמע פרשת זכור לפי מסורת אבותינו, אל תיטוש תורת אמך. זה הידור. כיוון שמן הדין ספר תורה של האשכנזים, זה כמו ספר תורה של הספרדים. אין בזה חס שלום. מי שיבוא ויגיד, ספר תורה זה פסול, ספר תורה זה קשה. שניהם קשרים. שניהם יש להם מסורת, שניהם יש להם, כן, מסורת של אבות, מסורת מדורי דורות, לכן שניהם קשרים. אפילו שיש חלוקים קטנים בצורת האותיות. היה רק איזה רב אחד שחשב לפסול את ספרי תורה של הספרדים, בגלל שהצדי של הספרדים, עוד צדי, איך כותבים עוד צדי? עושים נון כפופה ויוד, מחברים אותה לנון הכפופה. אז בספרי תורה של, של הספרדים, היוד הזאת היא הפוכה. הרגל, במקום שתבוא מצד ימין, הרגל של היוד, היא באה מצד שמאל. ככה ספרי תורה של הספרדים. אז זה היה עזרה אחד, אשכנזי, שחשב שזה פוסל את הספרי תורה. מאיפה המציאו צדיק כזאת, יוד הפוכה? כתוב יוד ונון, זה פתאום יוד הפוכה. מאיפה יצא הדבר הזה? אמרו לו, זה כתוב בזוהר. אומר לו, זה שבתאי אצלי. בזוהר היה כל מיני בעיות. כן, היה תנועת השבתאות, היה הרבה צערות איתם. הוא הכניס, עשה כמה בלבולים בזוהר, ואומר, כן, זה בא ממנו. עד שבסופו של דבר, הראו לו תשובה שחתם סופר. שם החתם סופר כותב שרבו, רבי נתן אדלר, שלח לו ספר תורה, והוא כותב לו שם, אני שולח לך ספר תורה, שכל הצדי שבא באותו ספר תורה, היוד שלה הפוכים. ולא תחשוש מהדבר הזה, שכך הוא על פי הסוד. רבי נתן אדלר, חתן סופר, אלה מגדולי הפוסקים, כן, פה גמרנו, נגמר הדבר. בזה היו חייבים להודות, שאין שום עקש ונפטר בדבר, כל אחד לפי מסורת אבותיו. כן, היום ברוך השם פשט הדבר הזה בכל תפוצות ישראל. לא יבוא ויהיה דבר אחד שיבוא אחד יגיד, לא, לא עולה לספר תורה של ספרדי. או שיבוא איזה אשכנזי ויגיד, אני לא עולה לספר, או הספרדי שיגיד, אני לא עולה לספר תורה של אשכנזי. זה שוטה מי שאומר כזה דבר. אין דבר כזה. כל ספרי תורה שיש לנו, כולם קשרים. ברוך השם, עם ישראל, כולנו בני איש אחד אנחנו. תורה אחת קיבלנו מהר סיני. אז יש שינויים במסורות. אין בזה שום עקב. לכן, כל זה שאנחנו אומרים שצריך להדר, לשמוע קריאת פרשת זכור מספר תורה ספרדי, זה הידור. אל תיטוש תורת אמך. אם יש בידך הדבר, יש קורא ספרדי, ויש ספר תורה ספרדי, למה לא? תלך תעשה לפי מסורת אבותיך. אבל אם אין לאדם, הוא נמצא במקום שיש רק מניין אשכנזי, וספר תורה אשכנזי, ודאי שיוצא לזה ידי חובה. אין ספק שהספר תורה כשר, והקריאה שהאשכנזים קוראים, בפרט עם החזן שלהם הוא מדקדק. כי פרשת זכור שחומר מן התורה צריך לדקדק באותיותיה, לקרוא את המילים בדקדוק רב, לחתוך את האותיות כפי שצריך, להבדיל בין כף לקוף. הכף היא חיצונית יותר, והקוף היא פנימית יותר. בין תת לתף, התת היא מודגשת יותר. וכי בין חת לחף. כן? מחות עם חי, לא מחות עם חי. צריך לעשות את ההבדלים כמו שצריך. זכור את אשר עשה לך עמלק, עשה עמלק בקוף. ככה מדגיש. וכן על זה הדרך. מבדיל בין עין לאלף. ככה הדין. זה ההבדלים הללו, זה לא המצאה של בני אדם. זה דינים שכתובים בשולחן ערוך, נפסקה הלכה ככה. צריך להבדיל בין כל אות ואות. אין בלשון שלנו, בלשון הקודש, אות שדומה לחברתה. כל אות יש לה תאיגוי, צורת האיגוי משלה. אז כיוון שזו חובה מן התורה, כמו שבקריאת שמע יש לנו חובה לדקדק באותיותיה, ככה גם כן בפרשת זכור יש לנו חובה לדקדק באותיותיה. לכן צריך להוציא את הספר תורה המהודר ביותר שיש, ולקחת את החזן המהודר ביותר שיש, גם ביראת שמיים וגם במומחיות שיודע איך לדקדק באותיות כפי שצריך. והוא יקרא בספר תורה, וצריך כוונה, שומע, משמיע, יחדיו מכוונים. כי במצוות עשה של תורה, דעת מרן היא שמצוות צריכות כוונה, כוונה מעכבת. לכן לפני שקורה פרשת זכור, צריך להודיע לציבור כולם. אולי יש אנשים שלא יודעים את ההלכה הזאת. חושבים, כן, כמו שבראש חודש מוצאים עוד ספר תורה, גם עכשיו מוצאים עוד ספר תורה. מה יום מיומיים? לא כל אחד בקיא בהלכה. אז יעמוד השליח ציבור או הרב ויגיד, רבותיי, אנחנו קוראים עכשיו פרשת זכור. היא מצווה מן התורה. כל אחד ואחד מאיתנו חייב לשמוע, היה צריך שיקרא כל אחד בספר תורה. רק כשיש דין, שומע כעוני. אז הוא יוצא ידי חובה מזה שקורה בתורה. אז כן, החזן צריך לכוון להוציא את כולם ידי חובה. והשומעים גם כן צריכים לכוון לצאת ידי חובה. ככה, על ידי שמעורר את הקהל, אז ממילא כולם יתנו דעתם על הדבר הזה, ויקיימו את המצווה הזאת כהלכתה. גם פרשת פרה, שיש שומרים שהיא מדאורייתא, גם כן צריך להקפיד בכל הדברים הללו. כתחילה שיהיה שליח ציבור שיודע דקדק באותיותיה, ספר תורה הטוב והמהודר ביותר שיש. כי יש הרבה ספרי תורה שהם בחזקת קשרים. לא עברו הגהה מיוחדת, אלא אנחנו סומכים על החזקה שלהם. בפרט שיש תשובת הרמב״ם, שמכשיר את הספרי תורה האלה, סומכים על תשובת הרמב״ם. אבל כשבא פרשת זכור, יקחו ספר תורה טוב ביותר שיש. אם יש ספר תורה שהוא הוגה גם הגעת מחשב וגם הגעת אנוש, ויודעים בוודאות שהוא ספר תורה כשר, ודאי שזה עדיף לצורך קריאת פרשת זכור, שבו יש חובה מן התורה. אז אם כן, בספק צריך ללכת להחמיר. שאר הפרשיות זה דרבנן. אז אם יש לך ספק, אתה סומך על החזקה והולך להקל. אבל בפרשת זכור שהיא דאורייתא, אנחנו צריכים להחמיר בדבר, כיוון שזה בכל הספקות של תורה הולכים להחמיר. יש בגמרא מסופר, פעם אחת הלכו חכמי ישראל לקנות פרה אדומה. פרה אדומה זה דבר נדיר, זה לא דבר שמצוי בכל מקום. כי צריך שכולה תהיה אדומה. אם יש בה שתי שערות שחורות, פוסלות אותה. כבר לא ראויה להיקרא פרה אדומה. כל השער שלה צריך להיות אדום. ברוך השם, מצאו איזה גוי אחד שנולדה לו בעדר פרה אדומה. באו אצל חכמי ישראל, אמרו לו, אדוני, אנחנו יש לנו מצווה בתורה, פרה אדומה, צריכים את הפרה שלך. כמה אתה רוצה? הוא הבין שיש לו פה עסקה לא רגילה. הוא אומר, אני רוצה $1,000,000. $1,000,000 הפרה? מה אתה השתגעת? מה פרה? מה קרה? לא רוצים, אל תקחו. טוב, בסדר. רוצה $1,000,000? נביא לך $1,000,000. תצא לנו זמן. מחר אנחנו נחזור. נביא לך $1,000,000. לקחו, בדקו את הפרה, ראו שברוך השם הכל בסדר. פרה אדומה, מקשרה, לא עלה עליה עול, הכל כדי וכדת וכדי. אין בה שתי שערות שחורות. שמחו שמחה גדולה. הלכו. יש כספי ציבור של בית המקדש. הוציאו מהאוצר של בית המקדש $1,000,000. וחזרו אצלו למחרת. בלילה, היה לו שכן. הוא אומר לו, אלה החכמים האלה באים, עושים, בודקים, זכוכית מגדלת את הפרה שלך. מה הם מבינים בפרות? מה אתה, בוא נצחק עליהם. מה אתה רוצה לעשות? הוא אומר, בתורה שלהם כתוב, אני קראתי, כתוב שלא עלה עליה עול. מה זה עול? זה העמוד ששמים על הפרה שתלך בתלם. אני אקח את זה בלילה, חושך אף אחד לא רואה, ונשים את זה על הפרה. מה יש? בבוקר הם יבואו, מה הם מבינים? יחשבו שלא עלה עליה עול, ונכשיל אותם, תקח $1,000,000, שים הכסף בכיס ותיתן להם את הפרה. טוב? מסכים, רשע מרושע. הכשיל את ישראל. מסכים לדבר. לקח את העול, שם עליה, הוריד את זה מיד, וזהו, הלך לישון. עכשיו, מחר בבוקר, זה עסקה הוא עושה, באו חכמי ישראל, מסתכלים על הפרה, אומרים, לא אדוני, זו פרה פסולה, לא רוצים אותה. מה קרה לכם? איך אתם? מה פסולה? אומרים, אתה שמת עליה עול. מה, אתם נהיה לכם פה בלשים, מה לכם פה? מעקבים, אתם נלאים, יש לכם לוויינים אתם, מה, מאיפה אתם יודעים שעליה עליה עול? כן, מה אתה חשבת, אתה יכול לצחוק עלינו? יש לנו סימנים, התורה נלמד אותנו סימנים. פרה שעלה עליה עול, העיניים שלה מתעקמות, היא פוזלת. שלא עלה עליה עול, העיניים שלה ישרות, כל אחת במקומה. תשים עליה עול, באותו רגע, מתעוותות העיניים שלה. וגם יש לה בצוואר שתי שערות עומדות. שתי שערות אדומות עומדות. ברגע שתשים עליה עול, נופלות, שכפות השערות. הנה השערות שלה נפלו, והנה העיניים שלה פזלו, תרשע מרושע, הפסיד ברגע $1,000,000. רשע גוי, מחשבו וזכרו. זה התורה שלנו, תורת אמת, תורה נצחית. 9 פרות אדומות כבר היו. 9 פרות אדומות היו. העשירית, כך כותב הרמב״ן, עשירית תהיה בבוא משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן ואמן. וחרק השם אומר...